שלום וברכה, אנחנו מתחילים שנה חדשה בעצם, סדרה חדשה של שיעורים שנועדו לבנות כלים איך להבין נכון את דברי תורה. והיום שיעור הראשון שאנחנו נדבר על רובד הפנימי של התורה. נתחיל מזה שמעמד הר סיני כנראה היה יכול, אנשים שלא מבינים נכון, הוא יכול להיראות כאירוע מאכזב מאוד. למה אירוע מאכזב? כי הקדוש ברוך הוא אומר לנו מראש שאנחנו עומדים לקבל תורה, כולם מתכוננים, כולם מאוד מצפים שעכשיו יהיה התגלות גדולה, פעם ראשונה בהיסטוריה, השם יופיע בעולם הזה ויגיד את דברו, והנה הוא מגיע, והנה הוא יורד להר סיני, והנה הוא אומר מה שהוא אומר, ומה התוכן? התוכן הוא לכאורה בנאלי מאוד. מה השם אומר במעמד הר סיני? היו שם 10 הדיברות. מה הוא אמר? אסור לגנוב? לא להרוג מישהו? לכבד אבא ואמא? להתנהג יפה? מה הוא אמר? זה דבר שיכול להיות מאוד מאכזב. אתם יודעים, אין שום תורה בעולם, שום שיטה דתית שמדברת על חמור שנפל בבור, כמו שאצלנו בפרשת משפטים למשל. זה מה שיש לומר על אם הוא גנב משהו, אם הוא לקח ממנו, איך הוא מחלק את השדה ואיך הוא זה וזה, כל מיני דברים בנאליים, פשוטים, שכל אחד יכול להבין את זה בלבד. הוא לא צריך בשביל זה מעמד הר סיני, הכנה, 3 ימים, לא אל תיגשו לאישה, וטהרה, וקדושה. כל אחד מבין את זה. אלא, ברור שכל מה שאנחנו לומדים בתורה, כל זה, זה בבחינת קודים. זה צופן. כל מילה וכל עוד. סודות גדולים שאי אפשר לכתוב אותם. למה אי אפשר לכתוב? כי אם אנחנו נכתוב אותם בפירוש, זה יכול להזיק לאנשים. כמו למשל, עין תחת עין. אם אתה לא מבין לעומק את הפסוק הזה, אז מחנך אותך להיות נקמן. ואנחנו לא רוצים שאנשים יהיו נקמנים. ויש עוד הרבה דברים אחרים בתורה. אם אתה מבין מה שכתוב בתורה בצורה לא נכונה, זה מזיק לאדם. לכן חז"ל קראו לתורה שאם אדם לא זכה ללמוד אותה נכון, תורה שם מוות. היא מזיקה לו. אז בעצם לפני כל גדולי ישראל עמדה דילמה איך להעביר לדורות הבאים את עומק של התורה בלי להזיק. אבל זה כל כך קשה להם שרב קוק מתאר את זה, הפער בין מה שמבין חכם בתורה ומה שאדם פשוט מבין בתורה, הוא אומר שזה גורם לתלמידי חכמים איסורים גדולים. הם מתייסרים מזה שהם רואים, מבינים שם עומק, והם לא יכולים לספר את זה לאף אחד. לא יכולים לגלות את זה. זה אצלכם נמצא במקור מספר 1. גדולי הדעה מלאים הם ייסורים, על שאין המון נותן להם את האפשרות, את האפשרויות, להביע את מחשבותיהם הגדולות. אין לכם דפי מקורות? הנה, קחו. יש לי פה. שים שם בכניסה. יש שם? יופי. בסדר, אז יש גם פה. אתם מבינים את העומק הכאב הזה? הם מתייסרים מזה שהם רואים משהו ולא מסוגלים להעביר את זה הלאה. ולמה לא יכולים? והייסורים הללו והאימה הזאת מפני ההמון, שלא יזיקו את ההמון הכללי ושלא יפסידו את מוסרו ושלא יהרסו את קיבוצו. זאת אומרת, כי אם אתה מבין את העקרונות הללו, אז גם החברה שלך יכולה להרס. בזה שיתנו לו טוב גדול כזה, שאינם יכולים לקבל אותו, ולא ליהנות מאורו. כי הבאת המחשבתיהם, כי הבאת מחשבתיהם הגדולות, של הגדולים הללו בתהרתם, ושהמון מוכן הוא תמיד לקלקל את מגמתם ולטשטש את צורתם ולהבינם באופן כל כך מסורס, עד ששפע האור הזה הוא עלול רק לשבר את כליהם הקטנים. זאת אומרת, אם המון יבין מה שבעצם תורה רוצה להגיד, זה ישבור אותם. ישבור את הכלים הקטנים של האנשים הפשוטים, ולאבד את מידת הטוב המוגבל שלהם, שהם מחזיקים בו לפי מידתם. מבינים? זה דברים מיוחדים כתובים פה.
רב, אפשר לתת דוגמה?
בטח. למשל, אם עכשיו אנחנו נתחיל להסביר לאנשים כל מיני עניינים של, נגיד, של ייבום. אדם בפשטות חושב, מה? אני עכשיו צריך להתחתן עם איזה גברת שאני לא בחרתי בה ולא רוצה אותה, ולמה? למה שאני אתחתן איתה? כי ככה, כי אח שלי הטיפש הגדול, הוא לקח אותה ועכשיו אני אסבול איתה כל החיים? למה? אז אומרים, לא, 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 אתה לא צריך, תן לך חליצה, תסביר. אבל מה שעומד מאחורי זה, זה דברים גדולים, ענייני נשמות, דברים עצומים. אבל אדם פשוט לא יכול להבין את זה, כשהוא אומר בהיגיון.
אבל
הרב
לא אומר שהם לא יבינו, הוא אומר שאם...
שזה יזיק להם, כן.
איפה הדוגמה זה יזיק?
מבחינה זו. אולי תחשוב, נגיד, עכשיו זה כן יתפרסם, אבל לפני שזה מתפרסם, נגיד, אומרים לבן אדם שהוא צריך על נזק, הוא משלם עין תחת עין, הוא נותן כסף. אומר, זהו, זה כל הסיפור. למה? הוא הוציא לאחות שלי, הוא הוציא לעין, ועכשיו אתה אומר, תן לה כסף? זה נראה לך צודק? מה צודק? עין תחת עין. אז כל דבר כסף, טוב, בסדר, אני כבר, אני מבין, בעצם. ועוד ועוד, יש עוד הרבה דוגמה. אנחנו עוד נראה עכשיו עוד כמה. אז יש רובד עמוק של תורה, שאותו אי אפשר להעביר בפשטות לדורות הבאים. לכן חז"ל מצאו פתרון, בעצם שני דרכים, איך להעביר עומק לדורות הבאים. אחת זה מה שנקרא תורת הסוד, ניסטר, קבלה, שהם הצפינו כל מיני רעיונות עמוקים בצורה כזאת ש... שבן אדם רגיל, אם הוא פותח את ספרי קבלה, הוא לא יבין שם כלום. לא שהבין לא נכון, הוא פשוט לא הבין שם. כתובים ראשי תיבות וגימטריות ו... ורמזים ועניינים, הוא פשוט לא הבין כלום. אז זאת הדרך אחת ש... ש... אחוז קטן מעם ישראל הולך בכיוון הזה, והם מעבירים את סודות התורה מרב לתלמיד, מדור לדור, לדורות החיים. מה הבעיה בגישה הזאת? הבעיה היא שאין לזה בית מדרש, אין לזה צ'קלה וטריה, אין הרבה היום אנשים שלומדים קבלה בצורה נכונה, בצורה טובה. אין את זה. אז קבוצה מאוד קטנה יחסית עוסקת בתור, בסוד. ו... ובית מדרש לא פורה, הוא לא מתפתח מספיק טוב. אז הם פתחו, אז כיוון השני, דרך שנייה, איך להעביר סודות. הם בנו שיטה, זאת אומרת חזל, כן? בנו שיטה, שזה בעצם דיבור רב-מימדי. כלומר, הם אומרים איזשהו עיקרון, איזשהו רעיון, אדם פשוט מבין את הרעיון הזה, אבל מישהו שהוא יותר עמוק, אז הוא מבין את אותם המילים עצמם, אותו טקסט עצמו, מבין אותו ברובד יותר עמוק. ומי שעוד יותר עמוק, עוד יותר עמוק. ואז תורה עוברת לאנשים פשוטים ברובד פשוט, לאנשים עמוקים ברובד עמוק. השיטה הזאת היא נקראת בדברי רבותינו, תפוחי זהב במשכיות הכסף. מה זה אומר? אומר, תארו לעצמכם תכשיט, שהוא בצורה של תפוח זהב. התכשיט הזאת, התפוח הזה, הוא עטוף בתחרה מכסף. אז יוצא שכשאתה מסתכל עליו מבחוץ, אתה רואה תפוח כסף. אבל אם אתה מסתכל מרחוק, הוא נראה לך תפוח כסף. אבל כשאתה מקרב אותו, מסתכל בין החורים, אז אתה רואה שיש שם, בתוך תפוח כסף, אתה רואה שם זהב. אז ביטוי הזה, זה בא ממשלי, תפוחי זהב במשכיות הכסף, דבר דבור על אופניו. רמב״ם אומר, זאת שיטה להעביר תורה, תורת הסוד, לדורות הבאים. אצלכם זה מופיע במקור 3. אמר חכם, כלומר שלמה המלך, הוא החכם. תפוחי זהב במשכיות כסף, דבר דבור על אופניו, שיש לו נגלה וניסתר. צריך שיהיה נגלהו טוב ככסף, וצריך שיהיה תוכו טוב מנגלהו, עד שיהיה תוכן בערך אל כלואיו כזהב אצל הכסף. כלומר, אתה אומר איזשהו דבר באופן גלוי. אנשים קולטים, מבינים, טוב מאוד, כן, זה דבר מוסרי, חיובי, או משפטי, הלכתי, הכל בסדר, כן, אדם למד משהו, בשבילו זה כסף, זה משהו חשוב. אבל אם אתה מסתכל פנימה, אז אתה מגלה שזה זהב, אם אתה מעמיק בדברי חז"ל הללו, אז ממשיכים, כן? וכשיראה מרחוק, או מבלתי להתבוננות, יחשוב הרואה בו שהוא תפוח של כסף. וכשיסתכל איש חד הראות הסתכלות טובה, יתבאר לו מה שבתוכו וידע שהוא זהב. ולכן ולכן הם בנו מין מערכת כזאת, פיתחו שפה מיוחדת, שהם מדברים משהו, ואנשים מבינים כל אחד, מה שנקרא, ליפום דרגה דלי. איך מגלים את הרובד הפנימי הזה, העמוק הזה יותר? איך מוצאים אותו? אומר על זה מהר"ל, דבר כזה. הוא אומר, נכון שכל דבר חכם, הוא בהתחלה נשמע לא אמיתי. תחשבו, מה אתם שמעתם אי פעם בחיים שלכם דבר חכם? כשאתם שומעים משהו חכם, בהתחלה הוא תמיד נשמע לא אמיתי. אתן לכם דוגמה. נגיד, אומר איינשטיין, שיש שני אחים תאומים. אח אחד ממריא עכשיו בחללית לחלל וטס במהירות האור במשך 10 דקות, חוזר חזרה לכדור הארץ, אך תאום שלו נהיה בן 70, והוא נשאר בן 23. זה נשמע לכם הגיוני, שזה ייתכן, שזה סביר, שזה מתבקש? לא. לא יכול להיות. זמן זה דבר אובייקטיבי. לא יכול להיות ש... מה זאת אומרת? הוא טס 10 דקות, חוזר, ובאותו זמן בכדור הארץ עברו 70 שנה? איך יכול להיות? אבל זאת עובדה. זאת אומרת, בהתחלה דבר חכם באמת הוא מעורר ספק, הוא אומר, לא יכול להיות, לא ייתכן. אז מהר"ל אומר ככה, תקרא תורה וכל פעם שאתה תמצא שם משהו מוזר, משהו שהוא נגד מוסר שלך, נגד common sense שלך, נגד היושר שלך, נגד משהו שמוזר, דע לך ששם משהו מסתתר. זה אותו חור במשקיעות הכסף שמוביל אותך לתפוח זהב, או כמו שבאסטרונומיה משתמשים במונח מאליסה בארץ הפלאות, אז שם יש מושג כזה חור או מנהרה של ארנב. מישהו יודע על מה אני מדבר? לא, באסטרונומיה משתמשים במונחים. אומרים שיש חורים בין הגלקסיות שאפשר לעבור ממקום למקום במהירות הרבה יותר גבוהה ממה שאנחנו חושבים בצורה פשוטה. אבל זה רק השערה כזאת, זה לא הוכח. אבל יש השערה כזאת. וורם טאנל, משהו כזה, כן, משהו, שם הם משתמשים... כן. לא, מהירות האור זה כשאתה רוצה להגיע מכאן לשם, אבל בשביל לעבור לגלקסיה אחרת, לפעמים לא צריך להגיע משם. אתה פשוט יש תעלה, תעלת התולעת, ואתה כבר שם. נגיד, אתן לך דוגמה, מפה לאוסטרליה, אם אתה תיסע ברכבת זה ייקח הרבה זמן, נכון? או באונייה, הרבה זמן. אבל אם יעשו חור בין ארץ ישראל לאוסטרליה, שעובר דרך כדור הארץ. אז החור הזה, אתה תעבור אותו במשך דקה וחצי בערך, הנפילה תהיה. זה 12,000 קילומטר, זה כל הסיפור. תבין? אז אם יש חור כזה, אתה לא צריך לעשות את השינוי. אז התעלה, תעלות כאלה, אומר, כל דבר בתורה שאתה קורא ואתה מוצא שם משהו מוזר, שם מסתתרת תעלה. אומר, כל דבר שהוא רחוק, בעצם מהר"ל משתמש במונח כזה, רחוק מהשכל, רחוק מהמציאות, כל דבר רחוק, שם זה הכל מסתתר. זה אצלכם מקור 4. שאם יקרה דברים אלו, כלומר, של חכמים, ולא ייכנסו בליבו, שיחזור ויקרא ויעיין עוד. כי הדברים האלה לא ייכנסו בלב הקורא, אלא רק בעיון רב מאוד, כי כך הם כל דברי אמת ויושר נראים רחוקים בתחילת העיון, ולבסוף יתגלה ויערו כשמש בצהריים. מובן, נכון? יופי. אז עכשיו אני רוצה לתת לכם דוגמה לדבר רחוק, משהו מוזר, שאנחנו ננסה להיכנס בתוך החור הזה ולראות מה באמת כתוב שם. אז אתם ודאי זוכרים את את הפסוק שיעקב אבינו, כשהוא חוזר מפדן ארם, הוא כותב לעשיו, עם לבן גרתי ואיחר עד עתה, ויהי לי שור וחמור, ועבד בשפחה, והוא בא עכשיו להיפגש עם עשיו. אתם מבינים שמה שכתוב שם זה דבר רחוק, שזה דבר לא כל כך הגיוני? למה זה לא הגיוני? תנסו לחשוב בעצמכם. אנחנו יודעים מה קדם למכתב הזה. מה שקדם זה שיעקב גנב ברכות של עשיו. כמו שאומר שם, הוא לקח אותם במרמה. בא אחיך במרמה ולקח ברכות. אז נכון שזה היה מגיע לו, וזה היה שלו מששת ימי בראשית, והוא קיים את דברי נבואה שרבקה סיפרה לו, ושני גאים בבטנך וכל זה. כן, זה נכון, היה מוצדק. אבל ברובד הפשוט, הוא גנב ממנו את הירושה. זה לא כזה, טוב, אז הוא אמר לו ברכות, אז הוא אומר, אתה תהיה בריא, גם אתה תהיה בריא, אבל בא, רק ברכה אחת לך, אבא, ברכני גם אני אבי, והוא אומר, טוב, בסדר, גם אתה מבורך, בסדר, ברכות. לא, ברכות זה הרבה יותר מכל כסף וזהב בעולם. זה משהו, זה מה הכוח המרכזי שיהיה בהיסטוריה. תבינים, זה בכל התורה כולה, זה מקום שיש בו הכי הרבה אמוציות, שהוא הכרעת, חרדה גדולה, עד מאוד, יצחק, וצרחות, ויסד קולו, ויפק, ובכי, וזה, זה, איפה תראיתם בתורה, פירוט כל כך גדול של טרגדיות, של צרחות, של בכי, של... אין, זה המקום. על מה? שאמר לו, אני אתן לך ברכה, אני אתן לך ברכה. מה, מה?
כל הברכות שלושה פסוקים.
כן. מה קרה? אלא אנחנו מבינים שקרה שם משהו, אחת הטרגדיות הכי גדולות שהיו בהיסטוריה האנושית. תורה לא סתם מתארת את זה צבעים כאלה אמוציונליים. ועכשיו, כשאנחנו מבינים את זה, הם לא התראו 22 שנה, עשיו רצה להרוג אותו כפשוטו, לא סתם, יקריבו ימי אבל אבי וירגה את אחי, זה ממש, זה עד כדי כך שרבקה מבינה שזה, הוא בורח 2,000 קילומטר, מהבית, כדי להסתתר מעשיו, יעקב, בורא. זה משהו רציני מאוד. והנה עכשיו הוא חוזר הביתה, ומה הוא אומר לו? עם לבן גרתי ואיחר הדעתה, וקניתי שם שור וחמור. נגיד, הוא ברח לאמריקה, ועכשיו הוא חוזר מאמריקה, אומר, והוא כותב לאח שהוא שם, אני יודע, הרג את אשתו, משהו כזה גדול קרה, אני יודע, שם הרג את בן שלו, וזה, ועכשיו הוא פעם ראשונה יוצר אותו קשר, והוא אומר לו, הייתי באמריקה, וקניתי שם אופנוע, וגם מחשב בדיוטי פרי, $200, בלי מם. אתה, מה? אתם מבינים שזה לא יכול להיות? אבל זה כתוב. אז זאת הדוגמה לאותו תעלת, תולת. זה דוגמה לאותו חור שמביא לעומק של התורה. ברגע שזה מוזר לך, אתה יודע ששם משהו מסתתר. תתחיל לחפש. מה יכול להיות? מה מסתתר שם? מה עומד מאחורי התמה הזאת? ואז אנחנו מנסים להבין לעומק מה אמר יעקב ועשיו. הוא אומר, קניתי שור וחמור. מה זה שור? כולם יודעים מה זה שור. בעל חיים. אבל מי שלומד גמרא יודע ששור זה אחד מארבעת אבות נזיקים. זה לא סתם ארבעת אבות נזיקים. כל העולם כולו, יש כל כך הרבה צורות של הנזק שיכול לבוא, אבל בגדול, נכון, יש שם עוד כמה תוספות, אבל בגדול, כל נזק שיש בעולם, יש רק ארבע סוגים של נזק, ואחד מהם נקרא שור. אז אתה מבין שזה לא שור, אלא זה מונח מופשט. זהו מונח כולל. כל בעלי חיים ששייכים אליך ואתה אחראי אליהם וכו', כן? שהם המונחה ויש להם רוח חיים ושמירתם אליך. אז אתה מבין שכשאתה כתוב שור, אז כולל זה גם תרניגולת וגם חתולה וזה, זה כבר לא שור. שור זה לא שור. זה רובד קצת יותר פנימי. מי שלומד תנ"ך, מי שלומד את הדברים פנימיים יותר עמוקים, אז הוא יודע ששור זה מלאך. כמו שאנחנו רואים במרכבה של יחזקאל, אחת מארבעת המלאכים קוראים לו שור, אין שם שום קשר לבעל חיים. הוא לא אומר מו אותו שור שביחזקאל. אז מי זה מלאך? שור, אלא הרב קוק מסביר שזה עוצמה, עצם כוח עבודה. מלאך זה לא מישהו עם כנפיים וטבעת מעל הראש, אלא זה אחד מיסודות העולם. אחד היסודות נקרא שור. זה כבר בכלל לא קשור לבעל חיים, אבל אפשר להגיד, הוא בעל עוצמה, וזה בעל עוצמה, וזה הסתכלות המופשטת על השור. בסדר, אפשר להבין את זה ברובד שלישי. אבל יש רובד רביעי, ששם גם אין אסוציאציות, אין שום קשר לשור. ומהו רובד הרביעי? ראייה, הסתכלות, מבט, השקפת עולם. בעברית, לשור זה לראות. כן? כמו שאשורנו ואינו קרוב. אתה... מה?
הרס"ר אומר, לימין שור.
כן. לא, לא. שם זה אני חושב שישר.
לא.
לא? שם זה להסתכל. יופי. כן. כן. אז בעצם, אז מה הרעיון? הרעיון הוא זה ש... זה ששור זה תרגום של מילה שור שיעקב קנה, קנה הסתכלות. אומר על זה רשי, אצלכם במקור חמש, שור, כמו לשור, עלי שור, עלי שור. על ראייתו כמו אשורנו ואינו קרוב. כלומר, מה אמר יעקב לעשיו כשהוא כתב לו אם לבן גרתי ויחרעת והיה לי שור וחמור? אני רכשתי השקפת עולם עליונה, גדולה. ומי זה עשיו? עשיו הוא סתם כזה פושטק, שכמו שגננת סתם סיפרה לנו מדרש הזה, שהוא פותח את הלוע ואומר, תשפוך לי שם את כל הנזיד הדשים, והוא כזה בהימה גסה, כולו מראה מלא שיער. זה לא פשוט. עשיו הוא אבי אבות של כל הפילוסופים. כל הפילוסופיה העתידית באים ביוון ואחר כך גם בגרמניה, הם באים מעשיו. הוא סמל של חוכמה. ראש של עשיו קבור איפה? מערת המכפלה. יחד עם אברהם יצחק ויעקב, ילאה ושרה רבקה. אז הוא לא כותב לו, קניתי שם טוסטוס באמריקה. הוא כותב, אני רכשתי השקפת עולם עליונה גדולה של אבטה בשם השם, ואני עכשיו מביא לעולם את האור של שם ההוויה. זה בעצם מה שאמר לו יעקב. אומר על זה רבי אלימלך מליז'נסק, אצלכם מקור 5א, וזהו, והיא לי שור וחמור, דהיינו, שבא לי המדרגה הזאת, המדרגה שור, וממילא שנתן לי השם יתברך, דשור הוא לשון הסתכלות וראייה, דאחר שהצדיק מזכך גופו לגמרי, אז נותן לו השם יתברך, שרואה ומסתכל תמיד בשמו הגדול, והשם ההוויה ברוך הוא הולך לפניו תמיד, וזהו והיא לשור ודהיינו המדרגה העליונה הנעל. היה לי ממילא בחסד האל יתברך שמו. וחמור רמז שגם גוף החומר נזדכך היטב. כלומר, זאת אמירה שהיא אמירה רצינית. זה ראוי לשתי כוחות כאלה שהם נלחמים במציאות, כוח של ישראל וכוח של בעצם עמלק, שכידוע עשיו הוא סבא של עמלק, אבי אבות של עמלק. זה שתי אופציות, שתי אלטרנטיבות, שתי אפשרויות, איך העולם, איך ההיסטוריה של מין האנושית התפתח. ויעקב אבינו אומר לו, יש כאן משהו, מלחמת הדעות, אנחנו נמצאים בזה. אז אם כך, אז מה זה שור שכתוב בתורה? שור שנגח את פרה, או שהשור נפל בבור, או שכל מה שכתוב בתורה, דברים שקשורים לשור. האם זה בעל חיים? יכול להיות. אבל זה גם יכול להיות עוד ועוד ועוד. עוד מדרגה ועוד הבנה ועוד. ויעקב אבינו, כשהוא הסתכל על בעל חיים, על שור, הוא ידע להתייחס עליו ברובד עמוק. הוא לא הסתכל עליו רק כבעל חיים. הוא ידע שמאחורי הדבר הזה יש עוד ועוד ועוד עניינים. בין שזה שור כחיה, או חמור, או בין שזה חמור בתור חומר, או בין שזה חמור שהוא אבי השכם. גם לאבי שכם יעקב ככה התייחס. תסתכלו אצלכם במקור 5ב, אומר מדרש, ואמר שכם אל חמור אביו, למור, קח לי את הילדה הזאת וכולי, כן? הלך לו אצל יעקב, אמר לו, הרבו עליי מאוד מוהר ומתן, אני יודע שאברהם זקנה, זאת אומרת, זקן שלך, נשיא היה, ואני נשיא, נשיא ארץ, ואברהם היה נשיא, זאת אומרת, הוא היה ראש של ארץ ישראל, שגם אני עכשיו ראש של ארץ. אמר לו יעקב, אי אפשר לחרוש בשור ובחמור, דכתיב לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. כלומר, מה שכתוב אצלנו בתורה, ששתנס, שור וחמור וזה, זה לא אסור לחרוש ביחד וכל זה זה, ככה יעקב ראה לפניו את אבא של שכם, שקוראים לו חמור. זאת אומרת, צורת החשיבה של התורה היא חשיבה רב-מימדית. שום דבר אתה לא קולט ברובד אחת. בין שזה רובד הפשט, בין שזה רובד הסוד. אי אפשר להבין תורה ברובד של סוד בלבד. כן, כמו שאומר רב צודה, היה אומר, תורת השם תמימה משיבת נפש. מתי משיבת נפש? כשהיא תמימה. מה זה תמימה? שלמה. כלומר, ברגע שאנחנו עכשיו הולכים רק רובד חיצוני, או רובד של סוד של התורה, נגיד, ניקח את הפרשנות, כי תצא למלחמה על אויביך. אז מה הפירוש? אז יש אחד הפירושים שם, ביצר הרע כתוב מדבר. יפה, מבינים. עכשיו אנשים באים עם גישה של סוד ואומרים, אז בעצם לא צריך להילחם. למה ללכת לצבא? המלחמה שלך האמיתית זה כשאתה משתלט על יצר הרע שלך. ואם אתה חוזר בתשובה, ואם אתה לומד תורה, אז לא צריך לצבא. למה באים הגויים? כי יהודים לא לומדים תורה. אנחנו נלמד תורה, ואז גויים בעצמם לא ירצו לבוא לפה. כי הם יודעים שהתורה מגינה עלינו. אז הגישה הזאת, גישה של סוד, היא גישה מזיקה. אסור לחשוב ככה. גישה הפוכה גם מזיקה, שאומרת, מה זה? צהל מנצח, אנחנו גולני, אנחנו נעשה וזה, גבעתי וכפיר, בום, 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 אנחנו דוחיפת, חבר'ה, וזה, נכסח את הערבים. זה אותה טעות. כל רובד שהוא מנותק מכל התורה כולה, הוא אוטומטית הופך להיות לא נכון. עד כדי כך שהגרא אומר שאם אדם לומד את פשט בלי שהוא מבין ובלי שהוא יודע שמאחורי פשט הזה יש סוד, אז גם את הפשט הוא פשוט לא מבין אותו. הוא חושב שהוא מבין, אבל הוא לא מבין אותו. תסתכלו אצלכם, זה במקור 6. אומר הגרא, מה שחידש על פי פשוט צריך להיות מכוון על פי הסוד. אתם רואים? מה שאתה אומר פשט, זה צריך להיות על פי סוד. וכשמתגלה לחכם סודות התורה, אז מבין שגם מה שחידש בילדותו על פי פשט, גם כן אמת נכון. וכל זמן שאינו מבין הסוד, אפילו הפשט אינו ברור בידו. אז אם כך, מה היחס שלנו לדברי חז"ל? נגיד, אנחנו עכשיו לוקחים את בבא מציע, ושם לומדים את סוגיה, שתיים אוחזים בטלית. סוגיה פשוטה, מובנת, שתיים אוחזים בטלית, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, זה אומר שאין, זה שווה שאין בו פחות מחצף, זה שווה שאין פחות מחצף, ויחלוקו. אוקיי, הכל פשוט, מובן. אני רק לא, מה שאני לא מבין, זה בשביל מה אני צריך כדי להבין את הסוגיה הזאת, בשביל מה אני צריך את המוראים והתנאים וכל גדולי ישראל? מה הבעיה? וכי שתי קוריאנים או במזמביק שהם מצאו את הטלית או מצאו את המעיל, שניהם אומרים, אני מצאתי, אני מצאתי. זה אומר, כולה שלי, זה אומר, כולה שלי. מה הם עושים שם במזמביק בלי ללמוד, בלי שהם קראו את בבא מציע? אני מתאר לעצמי שאחרי שהם כבר הולכים מכות וכל זה, כל זה כבר נגמר, כן? בסופו של דבר, מה הם עושים? הם כנראה יחלוקו. אומר, כמה זה עולה תלית? 400 שקל? תן לי 200, ואני אתן לך את התלית, וזהו, סיפור נגמר. בשביל מה אני צריך, תבינים, אנחנו לומדים את הסוגיה הזאת 1,700 שנה, פחות או יותר. מאות אלפי יהודים במשך שנים, אולי מיליוני יהודים, המוחות הכי גדולים. זה שם גאוני עולם, רבי אליעזר, רבי יהושע, באים, אומרים, מה לעשות עם סוודר שמצאת ברחוב? זה כל הסיפור. זה לא יעלה על הדעת. לכן בא פה הרמב״ם ואומר, לא, מה שאתה קולט שם, על שתיים אוחזים בתלית, זה רק רובד חיצוני, זה רק משכיות הכסף, זה דברים חשובים, טובים, לא כלום, זה חשוב, אבל זה רק משכיות הכסף. חפש שם תפוח זהב, חפש מה באמת מסתתר שם. ואכן, בא מהר"ל ואומר לנו, אתם יודעים מה זה שתיים אוחזים בתלית? זה הקדוש ברוך הוא ומשה רבנו, שהם רבים במרכאות על לוחות הברית. מה זה, מתי היה מתן לוחות הברית? מהר"ל אומר, חז"ל אומרים, שכשקדוש ברוך הוא מסר את, הגמרא אומר, בבבא בתרא אני חושב, זה שתי טפחים, לוחות שש טפחים, שתיים החזיק משה, שתיים החזיק קדוש ברוך הוא, וברגע שהוא העביר לו את הלוחות הברית, ברגע הזה בני ישראל עבדו את עגל, ואז הקדוש ברוך הוא רצה למשוך את לוחות אליו, משה משך עליו, ואומר המדרש, מי ניצח במשוכות הללו? מי ניצח? משה, אומר המדרש, גברה ידו הגדולה של משה רבינו, והוא משך לעצמו את לוחות הברית. אז מהר"ל מסביר את כל זה על פי רעיון של שתיים אוחזים בטלית. תבינים, זאת אומרת, זה אי אפשר מבחינה אינטלקטואלית להסתפק בפשט בשום דבר בתורה, לא בתורה שבכתב, לא בתורה שבעל פה. כל הדינים, כל הסוגיות שיש לנו, הכל יש שם רובד עמוק ואותו צריך לחפש. כן, מה זה להגיד? נכון.
אם אין ערך לכל רובד לבד.
נכון, 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 נכון. שאלה טובה, נכון. אז התשובה היא, זה שהוא לא צריך להיות מסוגל ללמוד את סוד. אדם שלומד פשט, לא תמיד יודע להעמיק. הוא לא קולט הכל. ואם מהר"ל לא היה אומר לי על שתיים אוחזים בטלית, אני לא הייתי יודע. אלא, אז מה מיוחד? המיוחד הוא, זה שמי שלומד פשט, גם אם הוא לא יודע מה הסוד, אבל הוא מבין שמאחורי זה יש סוד. וזה הבדל בין גננת ובין רב בגן ילדים שמלבד את ילדים שם בתלמוד תורה. גננת שהיא לא למדה בצורה נכונה, אז היא מלמדת את ילדים שאברהם אבינו היה ערבי. למה ערבי? כי הוא הלך עם ג'לביה. היה לו כנראה על הראש כזה מטפחת. הוא היה נראה כמו ערבי. ורב שמלמד בתלמוד תורה, הוא יודע שמאחורי הפשט יש סוד. ומה שהגרא אמר שם במקור 6, הוא לא מתכוון שאתה צריך לדעת עכשיו כל הסודות, אתה צריך להיות מודע שמאחורי פשט יש סוד. אז זה ורטיקל כזה, כן? זהו, עכשיו, אחרי שאנחנו מבינים את העיקרון הזה...
הרב, שאלה.
כן, כן, בטח.
המודעות לזה שיש סוד, מבחינת עכשיו העומק שלי לא התקדם בשביל
זה. התקדמת מאוד. אתה עכשיו לא מתייחס לזה מהר"ל קורא לזה כאילו פיסטמייסיס, כאילו הוא אומר לזה כאילו דברים פשוטים, כאילו מעשים פשוטים. אתה יודע שנכון, אתה קורא פה משהו ואתה מבין שאתה לא מבין. או אתה קורא ואתה רואה שבתורה כתובים דברים מאוד מאוד בנאליים, פשוטים, כל אחד יודע את זה, לא צריך להיות לא רבי אליעזר בן הורקנוס, גם לא משה רבנו. אתה לא צריך לדעת את כל זה. כל אחד מבין שצריך לכבד אבא ואמא, אסור לגנוב, אסור לרצוח, וזהו. אתה לא צריך את קדוש ברוך הוא בשביל לדעת את זה. אז כשאתה פוגש את זה בתורה, אין לך אכזבה. אתה אומר, לא, 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 אתה לא הבנת פה הכל. יש כאן סוד. אבל מהו סוד? לא יודע. אני רק יודע שזה, מה שאתה קורא, זה לא. זה לא מיקלאנג'לו, זה... אני לא זוכר, אני... יש הרבה, יש קרוואג'ו כותב, מצייר את זה, וגם... ברח לי ה...
כן, אבל זו תפיסה, זה כאילו סיפור כן. של פשט...
כן, נכון.
בלי סוד.
כן. כן.
יש קשר בין השור הבהמה
לתכונת הזאת? לא. לא קשר ישיר.
למה השור נקרא כך?
הוא נקרא כך כיוון שיש ב... זה קצת קשה להסביר מה שאתה... אתה שואל... לא, אני יכול, אני אסביר. פשוט... כדי להסביר לך את זה, אז אני מתכנן לעשות על זה שיעור שלם, שזה שיעור לא על שור דווקא, על הרעיון הזה, זה שיעור שלם, אבל בקצרה אני אגיד לך כבר עכשיו. יש דבר כזה שנקרא מטמורפוזה. מטמורפוזה זה היפוך, מעבר מהותי בין מצב למצב. כזה שאין קשר בין... בין מצב ההתחלתי למצב הסיום.
גולם ופרפר.
כמו, כן, גולם ופרפר. כן. לא גולם, זחל. זחל. ופרפר אין ביניהם קשר. אבל זה אותו כוח שבדרך, בגולם הוא מתאפס והופך למישהו אחר. אז יש כזה דבר, ואנחנו בעזרת השם נלמד על זה יותר בהרחבה בהמשך, אם ירצה השם, בלי נדר. אבל העיקרון הוא כזה, באופן ישיר אין קשר. למה הוא נקרא ככה? כי הם מבטאים אותה אידאה. טוב, אז מפה, דבר אחרון, מה שאני רוצה להגיד לכם, יוצא שחזל, כשהם כותבים משהו בתורה, הם אף פעם לא עוסקים בדברים של עולם הזה בלבד. כל מה שאתם רואים, שחזל אומרים שם על הרפואות, שם במסכת שבת יש, במסכת גיטין, יש כל מיני דרכים איך לרפות בן אדם, או מה, איך לגלות שם אם מישהו שם נשך אותו כלב שוטה, או משהו שם איך למנוע, שם אצל רבה שהיין שלו הפך לחומץ, כל זה, כל מה שיש בתורה, כל השעס, כל התורה כולה, אף פעם לא מתייחסת לעולם הזה. הכל זה עולמות עליונים, רוחניים, דברים נשגבים. אבל הרבה מהם מגיעים עד כדי כך שזה מגיע אפילו להלכה פשוטה, תכלס במציאות, מה צריך לעשות עם תלית, שצריך לחלוק אותו. אבל עיקר עניינם לא עולם הזה. אומר על זה מהר"ל, אצלכם זה מקור, אז זה גם רב קוק, בואו נתחיל מרב קוק. רב קוק במקור 8א, אומר ככה. מפני שאין זה כלל עיקר של תורה לספר לנו עובדות פשוטות ומעשים שהיו. כלומר, כתוב שאנחנו יצאנו ממצרים ועברנו שם בקדש ברנע והגענו לרם שם די לסוכות ועברנו ים סוף וכל זה. נכון, זה כתוב, אבל התורה לא באה לספר לך את הגיאוגרפיה ולא את ההיסטוריה. התורה מספרת עומק, את הדברים עמוקים רוחניים. מה, הם לא עברו ים סוף? כן, עברו. מה, לא היו בשם קדש ברנע? כן, היו. אבל זה לא עיקר מה שתורה באה לספר. עיקר, משהו אחר. נכון הוא שזה גם איתים באופן פיזי למציאות שהם אכן עברו שם בחשמונה. אחת התחנות היו שם. אבל זה לא התוכן. בוא נקרא את זה עוד פעם, את דברי הרב קוק. מפני שאין זה כלל עיקר של תורה לספר לנו עובדות פשוטות ומעשים שהיו. עיקר הוא התוך. והסברה פנימית שבעניינים. וזה יתרונם עוד יותר בכל מקום. סליחה, וזה יתרומם עוד יותר בכל מקום שנמצא כוח סותר שאנו מתמודדים להתגבר על ידו. כשיש משהו שהוא זה, אז אנחנו נלחמים וככה אנחנו מנצחים וכו', כן? אבל זה העניין. אותו דבר גם אומר מהר"ל, מקור 8ב. נקרא רק שעות מודגשות, כי אנחנו צריכים כבר לסיים, אז תקראו שורה מודגשת. כי דבר שאינו מגיע אל מהות העולם ואמיתת מהותו, לא דיברו מזה חז"ל כלל. אבל מה שאמרו כי העולם הזה הוא 6,000, רצה לומר כי מהות השיעור הזה הוא אל העולם מבלי הבטא אל השער הגשמי. כל זה בכלל לא מתייחס למציאות הגשמית. ולא עניינו חכמים, אלא רק במהות ולא בגשמי, בדבר זה הוא מיסודי החוכמה. אז כשאנחנו מבינים את הגישה הזאת, וככה לומדים אחר כך את כל התורה כולה, נפתח לפנינו עולם אחר לגמרי. ומה שאנחנו פתחנו, שמעמד הר סיני היה יכול לאכזב אותם הוא לא יחזה אותם בכלל, כי הם כולם הבינו, ידעו, שכתוב שם זכור את יום השבת לקדשו, הם ידעו שיש מאחורי זה עוד מימד ועוד ועוד, והם קלטו את כל העולמות בבת אחת, וזה בכלל לא יחזב אותם, ירים אותם. ואנחנו, בעזרת השם, אנחנו נעשה פה שיעור, השיעור הזה שלנו, הוא בעצם יהיה מוקדש לזה שאנחנו נלמד כללים איך לחדור לעומק הפנימי של התורה. שער אחרי שער ואחרי שער, בעזרת השם, ככה אנחנו נלמד את התורה לעומק. נעצור כאן.